מי מושלם? סיימנו את עמוד 131. רק סיימנו שם, בשורה האחרונה, אנו נוטים לגנות את עצמנו גם על התרחשויות מכאיבות הרבה יותר. לא רק על דברים קטנים, קל וחומר על דברים גדולים. והנה יש פה דוגמה, בעמוד 132. בעמוד 132 כתוב כך, לדוגמה, בעלה של חברתי היה מעורב בתאונת דרכים. היא לא כאבה רק את העובדה שהוא נפצע באופן קשה, אלא היה עליה להתמודד גם עם הגינוי העצמי של, זאת אומרת, לא רק עם זה שנפצע באופן קשה, שכמובן זה מהווה אתגר משפחתי טכני מורכב מאוד, אלא נוסף כאן עוד מימד, מימד הגינוי. מהו מימד הגינוי באירוע הזה? הגינוי העצמי של דברים רעים קורים רק לאנשים רעים. זאת אומרת, אנחנו ראויים לאסון הזה. האסון הזה קרה לנו על כך ש... על כך ועל כך ועל כך ועל כך. זאת אומרת, מצא אלוקים את אבון עבדיך. כאילו הדברים האלה קורים לנו בגלל שאנחנו אנשים לא טובים. והנה גם דמו נדרש. זו הייתה רק שאלה של זמן. תמיד ידעתי שאני לא מי יודע מה. והנה עכשיו קיבלנו את העונש הראוי למי שהוא רק כמוני. זה הגינוי העצמי. הגינוי העצמי, אם כן, הוא מתמקד בליקוי המוסרי שלפי דעתה הקלוקלת של אותה גברת, כן, זה מה שהביא עליהם את העונש הזה, את התאונת דרכים. אז לא רק שתאונת הדרכים הזו סוחטת את האנרגיות הרגשיות והמעשיות, אלא עוד נוסף גם הוא על סוננו, כן? שעכשיו מוסיפים פה גם את מימד הגינוי של איזה אנשים רעים אנחנו, אם קוראים לנו דברים נוראים כאלה. לאנשים טובים לא קוראים דברים כאלה, למרות שמצד האמת, זה לא מדויק, הרי הדברים לא שחור לבן. צדיק ורע לו, אנחנו יודעים. דברים רעים קוראים רק לאנשים רעים. זאת אומרת, פה זה נאמר בצורה מעט בוטה, דברים רעים, כאילו, אבל כשאנחנו נוטים בעצם להצדיק דברים לא טובים שקורים לנו בגלל שמופנית, אנחנו מפנים כלפי עצמנו ביקורת על ההתנהגות שלנו, כן? ודאי שהתנהגות כזו, כמו שלי, לא תעבור לי ככה. אז הנה, נשברה לי האצבע, הנה נשברה לי היד. אז זה דבר נוסף. דברים רעים קורים רק לאנשים רעים. אז אני ודאי אדם רע. זה המשוואה. בעלה של חברה אחרת נאלץ להכריז על פשיטת רגל. היא לא כאבה רק את מצבם הקשה שלא אפשר להם לשלם את חובותיהם, אלא גם את ההרגשה שעניים הם מוקצים מחמת מיאוס. להיות עני זה רע, זה מגונה להיות עני. למרות שהקדוש ברוך הוא מאוד אוהב עניים, כן? אבל להיות עני זה רע. אז הנה הגינוי. במעמדנו זה, כפושטי רגל, אנחנו עניים. והעני, הוא רע. זה מציאות שלילית להיות עני. אין בזה שום תועלת, אין בזה שום פתח תקווה במצב הזה. אין? הנה הגינוי. הם כישלונות מוחלטים שצריכים להתבייש בעצמם. העוני זה תופעה, כן, שמוגדרת ככישלון מוחלט שצריך להתבייש. צריך להתבייש בעוני. כן. זה כמובן גישה לא נכונה למצב הזה של העוני. כמו שזה לא גישה נכונה למציאות של התאונה שקרתה שם. כן, צריך לראות את הדברים באופן שונה. ההתמודדות שלהם הייתה קלה לאין שיעור. הנה. כן? ההתמודדות שלהם, כן, זאת אומרת, להתייחס לאותם האירועים, להתייחס בצורה שונה. ההתמודדות שלהם הייתה קלה לאין שיעור, כן, לאחר שהצליחו להחליף את מחשבות הבוז והתיעוב העצמי במחשבה, מחשבות ברמה אחרת. כן? הכל תלוי בראש, מה שמסתובב לך בתוך הראש. מהי המחשבה האחרת? איך אפשר להציג את מציאות העוני בצורה אחרת, או את תאונת הדרכים? השם מנסה אותם, זה לא אומר שזה המשפט היחידי, יש כל מיני משפטים שאפשר. זה משפט על, אשרי מי שיכול להחזיק במשפט הזה, משפט מאוד מנחם וחזק, הוא מעניק ערך לכל דבר, גם לדברים הקשים שבחיים, בעיקר לדברים הקשים שבחיים. אם אנחנו מצליחים להכיל על המצבים הקשים את המשפט הזה ולהאמין בו בלב שלם, זה פשוט פלאי פלאים. אדרבה, אנחנו יכולים פשוט להתאהב בניסיון עד כדי כך, כדוגמת אותם צדיקים שהיו מחבבים את היסורים. אין? בואו יסורים, היה אחד התנאים שהיה פותח את דלת ביתו ואומר, בואו יסורים, היה מזמין את היסורים. למה היה מזמין אותם? כי היה רואה ביסורים בעצם הזדמנות להוכיח את כוח התפילה, את כוח האמונה שלו. זה יסורים עצמם מבחינתו. כן? זה היה בעצם דבר, כן? דבר טוב, לפי תפיסתו האמונית. השם מנסה אותנו כדי שנתקרב אליו. צריך להסביר פה משהו. ככל שאדם עובר ניסיון, לא עלינו, הוא בעצם נדחק. נשים לב את המנגנון פה. זה דבר שהוא אפשרי. כן? לא רבים מצליחים להגיע למסקנה הזו. אבל ככל שאדם עובר בעצם ניסיון, יותר קשה, הוא נדחק לגלות את הכוחות היותר עילאיים שבקרבו. זה תפקידו של ניסיון. תפקידו של ניסיון זה להביא כוח ממקום גבוה יותר שבעזרתו אפשר להתמודד עם ניסיון. במציאות של עוני זה ניסיון שאמור להביא אותנו למה? להסתפקות במועט, בניהול כלכלי נכון יותר וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת יכולות שלא הכרנו בעצמנו. אבל רק הניסיון יפגיש אותנו עם אותם מקומות. אני כבר לא מדבר על כך שניסיון של עוני אמור לדחוק אותנו למקום של תפילה. להבין שאנחנו חסרי עונים וחסרי יכולת, ולא נותר לנו אלא לפנות לשם יתברך. מה שאין כן אדם שהוא בעל יכולות, אדם שהוא בעל יכולות כספיות, הוא יכול להרגיש שהוא לא נזקק לקדוש ברוך הוא. נחש, אפר לחמו, זה הכללה הגדולה של הנחש, שמזונותיו מצויים איתו בכל מקום, עולה לגג ומזונו עמו, יורד לארץ ומזונו עמו, בכל זאת למה? זה הכללה הנורא ביותר, שהוא לא הרגיש צורך לפנות לשם יתברך. אבל כשאתה בעל חסרון, אתה בהכרח מחפש פתחי ישועה ממקום אחר. ויצא מרדכי, ויצעק זעקה גדולה ומרה, כוח התפילה של מרדכי, הוא דווקא מכוח הגזירה. דווקא מכוח הגזירה של המן. מעמיד עליהם מלך קשה כהמן, והם חוזרים בתשובה. אז אם רואים כך את הניסיון, כמציאות שדוחקת אותנו לגלות את הכוחות היותר עילאיים שבנו, שהם לא מוגבלים ולא מצטמצמים במצב של עוני ולא במצב של זה, אלא תמיד מעניקים לנו את היכולת, כן, להתבונן על המציאות ממקום גבוה. אז הנה, צריך להסתכל ככה ניסיונות. אלא מה? אלא מה? החינוך בדרך כלל של האדם, הוא חינוך כזה, איזה חינוך, שמרגיל אותו לחיות עם איזה כוחות? עם כוחות הגוף שלו, עם התענוגות שלו, עם התאוות שלו. אז רבותיי, שלוקחים לאדם בעל תאווה את הארטיק שלו, אנחנו לא יכולים לצפות שהוא יגדל מזה, כי מבחינתו זה קטסטרופה. כי הוא הורגל לחיות על סיפוקים ועל חוסר יכולת לדחות סיפוקים. ברגע שהניסיון מאלץ אותו לדחות סיפוק, מכיוון שהוא לא מכיר את השפה של דחיית הסיפוק, ממילא איך הוא התייחס לניסיון הזה? איך הוא התייחס לניסיון? כטרגדיה. צריך להרגיל את עצמנו, להאמין שיש בנו כוחות נפלאים שאפשר באמצעותם להתמודד עם כל ניסיון. והניסיון בעצם בא לגלות לנו את העובדה הזו. זה אני קרא. השם שמע, הצילו מכל צרותיו. אומר רב קוק שניסיון העוני, הוא מביא את האדם לקרוא לשם יתברך. זה אני קרא. השם שמע, הצילו מכל צרותיו. כתוצאה מן העוני המסוים הזה, זה דחק את העני להתפלל, ומכוח התפילה הוא זכה לישועה אדירה, לא רק מצרת העוני, אלא מכל צרותיו. כן, דבר מדהים, הוא גילה כוח כללי של זעקה לשם יתברך, בגלל צרה פרטית של עוני. ובזה הוא זכה לישועה כוללת. כן? אז אם אנחנו מצליחים להיפתח במחשבה, וכך להבין את תפקיד הניסיון, אז אנחנו נפתח לנו מרחב אדיר של אפשרויות. זה מה שהיא אומרת כאן, כן? כן.
רשום כל בוקר, אל תביאני לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. והרב אמר שהיה איזה רב צדיק שאמר, הקדוש ברוך הוא, בבקשה תביא אותי לניסיונות.
אל תביאני לידי ניסיון שיש בו ביזיון. אבל מכיוון שהוא ידע את מדרגתו, הוא לא חשש מזה.
הוא לא חשש.
הוא לא חשש. ואותו אגב, אותו תנא, כמדומני זה היה רבי אלעזר הגדול, רבי אליעזר הגדול. אני אומר שזה רבי אליעזר. אותו תנא שאהב את האיסורים, כתוב בגמרא, מסכת בבא בתרא, כמדומני. אם אני לא טועה, מסכת בבא בתרא, או בבא מציע, לא זוכר, אחד מהשניים, כתוב שהוא ניסה את עצמו בסוף ימיו לראות האם באמת, או לאיזה מדרגה הביאו אותו הניסיונות. מה הוא עשה? הוא רצה לראות אם מתקיים בו הפסוק, אף בשרי ישכון לבטח. כלומר, שככל שאדם יותר עליון וקדוש, אפילו הבשר שלו לא נרכב. לא נרכב. ידוע, צדיקים, כן, גדולים מאוד, שגם אחרי שנקברו והסתכלו בתוך הקבר אחרי הרבה שנים, מכל מיני סיבות, או שהיו כאלה שחיטטו בקבר, או שהקבר נהרס והסתכלו, לא, הבשר שלהם לא נפגע. אז הוא רצה לבדוק לאיזה מדרגה הוא הגיע בעקבות אהבת הניסיונות, אז הוא גילח קצת את השכבה העליונה של האור ושם אותה בשמש והיא לא נרכבה. לא באו תולעים. אך הוא ראה שלא באו התולעים, אז הוא קרא על עצמו את הפסוק, אף בשרי ישכון לבטח. ואת המדרגה הזו הוא השיג בגלל שהוא אהב את האיסורים. אהבת האיסורים הביא אותו למדרגה כל כך מופלאה. אהבת האיסורים הביא אותו למדרגה כזו שהוא כבר חי בצילו של הנצח. כל ניסיון קירב אותו יותר, כן? לכוחות הנצחיים שבתוכו, אחרת אי אפשר לעמוד בניסיון, כבר אמרנו. אתה לא יכול לבוא לניסיון עם אהבת הגוף. אם אתה אוהב את הגוף, אתה לא תעמוד בניסיון. אבל כל ניסיון הביא אותו להתחבר למקום יותר עמוק בתוכו, עד שהוא הגיע למדרגה של אף בשרי ישכון לבטח, ובשרו לא נרכב בשמש. כך כתוב שם.
אז היסורים הביאו אותו לתענוג?
היסורים הביאו אותו להכיר את קרבת אלוקים שבו.
וזה טוב?
דבר נפלא, הוא הגיע למדרגה אדירה.
אז האיסורים יצחו משהו חיובי?
כן, אז זה מה שהוא אומרת פה, עכשיו נחזור לדברינו. כלומר, ההתמודדות, כן, ההתמודדות של, הייתה קלה הרבה יותר, מתי, באיזה תנאי, לאחר שהצליחו להחליף את מחשבות הבוז והגינוי, והתיוב עצמי, במחשבות ברמה אחרת. זה ממש רמה אחרת. מהי רמה? השם מנסה אותנו כדי שנתקרב אליו. כי הוא אוהב אותנו. ניסיונות זה לא בא להשפיל את האדם. זה בא להאפיל את האדם. זה גישה שונה לחלוטין. עכשיו נבין. למה אנשים חושבים שניסיונות זה בא להשפיל את האדם? אתם יודעים למה? כי אדם מסתכל על החיים העכשוויים שלו, נגיד, כן, אני תופס את החיים שלי דרך אחך. אין? עכשיו אני אוכל את הדבר הזה וזה טעים לי. ואני רואה בזה טעם החיים. אני לא מצייר לעצמי תענוג יותר גדול מבפלה. עכשיו, פתאום יש לי פגם בחך ואני לא תואם את הטעם. באופן אוטומטי, איך נתפסים החיים? חסרי טעם. אבל אם אני יודע שיש חוש טעם שהוא למעלה מן החך, כוח התפילה, האמונה, כן? מידות, כן? דברים כאלו ואחרים. נפגם לך החך ואתה לא יכול לטעום את הטעם הזה, נשאר לך חך יותר גבוה. אז למה אנשים לא עומדים בניסיונות? כי הם תופסים את עושר החיים על פי הכלים שיש להם עכשיו? כמו אחך? אז מכיוון שאני תואם את החיים על פי מדרגתי כרגע, וכך נחמד לי, ברגע שאני לא חווה את החוויה הזו בגלל ניסיונות כאלו ואחרים, אין תחליף לחיים האלו. כי אני לא מכיר אפשרות להתקיים באופן אחר. כמו אדם שחי ביבשה, הוא לא מעלה על עצמו אפשרות, שאפשר להתקיים במים. אותו דבר כאן. אדם שחי על בסיס הכוחות הנמוכים שבו, הוא חווה את החיים ותואם את החיים באופן אחד. וכל ניסיון בא להפגיש אותנו עם היכולת לטעום את החיים באמצעות מדרגה גבוהה יותר. חך אחר. טעימה רוחנית, נפשית, אמונית. זה תפקיד הניסיונות. לגמול אותנו מהתענוגות הפשוטים שלא מאפשרים לאדם להתקדם. אז הקדוש ברוך הוא לוקח לנו משהו. קצת מכביד את תנאי החיים לפעמים, פה כאב בטן, פה כאב ראש, כדי שנגלה משהו אחר. משה רבינו, מתי מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא בסנה? אומר המדרש, בשעה שהוא רץ אחרי גדי אחד. זה הניסיון לא פשוט, שרבנו היה רואה מאוד נאמן, אתה ראית את הצון, אמר לה הקדוש ברוך הוא של יתרו, אתה תראה את צוני, הוא היה מאוד נאמן. ובאחת הפעמים ספר המדרש, שברח אחד הגדיים מהעדר, ורץ ורץ, ומשה רבנו אחריו, משאיר את העדר עם הכלבים, או אם זה נער או שניים שהיו לו, והוא רץ, רץ אחרי הגדי, זה ניסיון לא פשוט. אבל כשהוא היה מוכן לטרוח ולהקריב למען הגדי הזה, מסופר שהגדי הגיע למרגלות הר חורב, ושהוא תפס את הגדי, בד בבד, ביחד עם תפיסת הגדי, פתאום הוא ראה את הסנה. דבר מעניין, שאתה מוכן להקריב, שאתה מוכן להתאמץ ולמסור חלק מכוחות הגוף שלך, מתגלה לך מישור ומימד גבוה יותר. הסנה פתאום, פתאום התגלות אלוקית, כל זה בא מהגדי. כל זה בא מהמוכנות, לעמוד בניסיון. ולהבין שאני אחראי על העדר, ומכיוון שאני אחראי על העדר, אני לא יכול להתפנן לי ולהגיד, אין יודע, גדי ברח, נו, לא נורא, פחות גדי, אני אשלם ליתרו, לא נורא. לא, 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 לא. יש פה ניסיון. והניסיון הזה, תכליתו זה להרים אותי על הרגליים ולהתאמץ, ולהיות נאמן, כמו יעקב אבינו בבית לבן. כשאתה מוכן להשקיע את ההשקעה הזו, מתגלה מימד חדש. בדמות גילוי אלוקי בסנה. אבל אדם שלא מוכן ללמוד את תורת הניסיון, אדם שרוקע ברגליים ואומר אוף, במקום אומר באלף אוף, במקום להגיד אוף בעין, כן? במקום להגיד אוף, תתרומם למעלה. אדם שיש לו ניסיון והוא אומר אוף, הוא לא יתקדם לשום מקום.
רב, זה מנוחה ברצוב השוב הזה?
איזה מנוחה?
כמו שהבנתי, זה לא מגיע לזה. מנוחה כזאת, הוא מרגיש טוב עם עצמו, לא יודע, הוא מגיע, זה לא אמיתי, כי הוא נאחז במשהו שהוא...
הוא נאחז בסיפוק באופן מסוים, זה האופן שהוא נהנה מהחיים. אגב, זה גם יכול להיות אדם שהוא נהנה מאיזשהו מעמד רוחני. נורא נחמד לו בישיבה, עכשיו הוא לומד, הוא רגיל ללמוד בישיבה, ופתאום הקדוש ברוך הוא הביא לו ניסיון.
ואז הוא יורד לו המורל, יורד לו הזה.
כן.
ועכשיו מה?
עכשיו הוא צריך לגלות אפשרות אחרת של התעלות, למרות שהוא לא בישיבה. הוא נאלץ לצאת לעבוד. עכשיו הוא נאלץ לצאת לעבוד. יש פה ריבון ניסיון כלכלי כזה שהוא לא יכול לשבת ללמוד כאוות נפשו עכשיו יום שלם. עכשיו הוא צריך ללמוד חצי יום. עכשיו הוא לומד שעתיים ביום.
ניסיון זה לא להתייאש.
ברור שבשורה התחתונה זה לא להתייאש, אבל העניין הוא שהקדוש ברוך הוא מטה אותנו לאפיק אחר, ששם הוא יתגלה לנו בסנה. זאת אומרת שאתה רץ אחרי הגדי שמופר את השלווה של העדר, וגדי אחד בורח, ואתה נאלץ לשנות מתנאי הנוחות שלך, הראייה הנוחה, אתה תגלה שם, כן, גילוי אלוקי. וזה ניסיון לא פשוט, כי אנחנו רגילים למצבים. אתה יודע כמה נעים לי פה לעבוד? אתה יודע כמה נעים? פתאום הקדש ברגיל לשמע, אתה לא יכול לעבוד פה. זה ניסיון מאוד קשה. מה? איפה נמצא אותך, ריבונו שלה, מחוץ למקום הזה? אני רגיל שאתה מתגלה לי פה במקום הזה, שנקרא מכון מהיר. פה אתה מתגלה לי. עם התלמידים הנפלאים, באווירה הנהדרת הזו, פה אתה מתגלה לי, פה אני חווה אותך, פה אני מרגיש אותך. מה, אתה רוצה לקחת אותי, אני יודע מה, להתחיל לעבוד? או להיות פה חצי יום, במקום יום שלם? איך אני אגלה אותך במציאות אחרת? הקדוש ברוך הוא לא ניסה אותי, ואני מקווה שגם לא ינסה. לא אומר לו מה לעשות, מי יאמר לו מה יעשה, אבל על פניו זה אמור להיות אתגר מאוד לפשוט. לגלות צורת הסתכלות, שהיא בעצם תאמת לי את אפשרות ההתעלות שלי אפילו יותר מאשר הייתי פה, כאשר עכשיו אני צריך להביא לפרנסתי, לעבוד לפרנסתי, ולא יודע איפה, בשוק שם, ברמי לוי, בתור קופאי.
מה שהם בעצם רוצים?
מה רוצים? קודם כל הנחת היסוד שכל ניסיון בא לנוסס. כל ניסיון הוא בא להרים. נתת לי יראיך נס להתנוסס מפני קושת נס. סלע, כן? זה הנחת היסוד. כל ניסיון הוא בא להרים, גם אם נדמה לך שהוא מראה את מצבך, כן? את מעמדך, ולא משנה מה, כן? הוא בא לרומם. הפתיחות המחשבתית הזו, בדרך שאדם הולך, אם אדם הולך בדרך המחשבה, הוא מספיק פתוח לחשוב בכיוון הזה, יגלו לו בסוף מה באמת פתח הישועה במצב החדש שנוצר, למרות שלמרית עין, הוא הפוך מכל תקווה, מכל היגיון, כן?
אני שמעתי פעם שאני... זה על נטילת ידיים. מאיזה רב, שמי שזוכה לטול ידיים,
כן.
בשמחה, זוכה לעשירות. זה ככה שמעתי...
אז זאת אומרת, עניות היא באה...
עניות היא על נטילת ידיים. עין עוניות.
טוב, טוב.
ושמעתי פעם שמי שזוכה ממש לדבוק ולברך על האוכל כן. ולהבין, די, אז הוא זוכה לעשירות. אבל הרב פה דיבר על עוני, זה לא כולם צדיקים קדושים, יש בן אדם אם קרקר לו הבטן, כן. והוא ממש חש עוני, כל כך קשה, כל כך סבוך, זה באותו מצב, באותה סיטואציה, ואין לו את הכלים להתמודד עם, כמו שהרב פה אומר, כמו שהרב מקריא. אז זה בעיה מאוד מאוד לא פשוטה. יש היום, לצערי הרב, ראינו את דוח העוני לא מזמן, שהתפרסם במדינת ישראל. עשרות אלפי ילדים בישראל רעבים, לצערנו הרב, ולא... בהודו ולא
במקום, אתה אומר,
פה בישראל, אבל שבן אדם ממש מרגיש את הרעב הזה ואת הכאב האישי הזה, אז הוא ממש כאילו לא יכול להגיד,
ניסיון
זה להגיד ישר, כמו שפה, זה מאוד קשה שזה קורה בפועל, להגיד, השם עכשיו יחסיר ממנו דברים בסיסיים, זה עוני זה דברים בסיסיים, צריך להדגיש את זה.
נכון.
זה לא פשוט,
כן,
כמו
כן.
שזה
בסדר.
נקרא. אני מבין שצריך בן אדם להבין שזה הקדוש ברוך הוא עשה לו את הניסיון הזה, ומשם...
זה לא פשוט, זה לא פשוט.
להאמין.
אשרינו שיש לנו אפשרות ללמוד את הדברים האלו ולהתכונן לקראת זה. אשרינו שיש לנו את האפשרות ללמוד את הדברים ולהתכונן. אתה צודק, זה לא פשוט. נכון, נכון, נכון. כן, אבל גם זה שזה לא פשוט, כן, זה לא... זה... לא, זה, 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 זה אחריות של האדם, תדע לך. אם אנשים היו קובעים איתים לתורה, אם אנשים היו באמת מתעסקים, כן? אם היו אנשים מתעסקים בלימודי מוסר ואמונה, היה להם כלים, אתה מבין? ברגע שאדם הוא לא עוסק בדברים האלה, מה הפלא? מה הפלא שהוא לא מוצא את הכלים המתאימים בשעת ניסיון? זה בחירת האדם. זה הבחירה של האדם הביא אותה למצבים שהוא לא מוצא את ראשו ואת רגלו במצבים של ניסיון. אני רוצה רגע לסיים פה את הפסקה. כי אוהב אותנו. כן? הניסיון הזה לימד אותי להתנהג אל אחרים בענוותנות וברגישות. ראיתם את האפשרות? הניסיון הזה, דרך החוויה שלי, דרך חוויית הקושי שלי, עכשיו אני יכול לדון אחרים לקו זכות, דווקא ברגישות, בענווה, דווקא דרך הניסיון שלי, דווקא בזה שהורידו לי את האף, עכשיו אני יכול להיות ענב כלפי אחרים. כן? במקום לבכות את מר גורלי, כן? איפה זה? איפה הבריאות? במקום זה, עכשיו, להפוך את זה לרגישות וענוותנות כלפי אחרים. אהבה ולא בוז. היא שיש בכוחה להביא מזור ומרפא למכאובים של בני אדם. כלומר, כל ניסיון צריך להביא אותנו לאהבה ולא לבוז. ברגע שניסיון גורם לנו לבוז לעצמנו, לגנות את עצמנו את אחרים, זה לא טוב. ניסיון צריך להביא אותנו לידי אהבה. כן? לידי אהבה. כן? כיצד להפסיק? ההתמכרות לבוז ולתיעוב היא התמכרות איומה, זה כבר אמרנו. תהליך הגמילה נמשך לאורך זמן לא מועט, זה כבר אמרנו. ננסה לחשוב כמה קשה לאנשים להפסיק לשתות אלכוהול או להפסיק לעשן, אמרנו. על ההתמכרות שבה אנו עוסקים, גינוי, קשה אפילו יותר להתגבר בגלל שאמרנו שהיא יונקת משורש מאוד עמוק של עוזה ואזל. מציאות הרע בעולם בכלל נתפסת בעינינו כמציאות קבועה ומהותית. לכן קשה לנו לתפוס את הרע כמקרי, כן? ולא עיקרי, דיברנו על זה אתמול באריכות. לכן, כן? בגלל הסיבה הזאת, קשה יותר להתגבר על הגינוי, קשה יותר להתגבר על הגינוי. לגינוי יש חומר גלם מאוד מאוד נרחב בדמות הכישלונות של המציאות, החל מחטא אדם הראשון. ועד זמננו, מציאות מלאה בכישלונות, כן? לכן, יש פה הרבה יותר חומר אישון, כן? יש פה סם הרבה יותר ממכר, כן? בעניין הגינוי. מהו הסם? זה הרע שבמציאות. אז מה עושים? בראש ובראשונה עלינו להכיר בעובדה שעינוי עצמי לא מביא לי התקדמות בחינה רוחנית. קודם כל, לא יצא לי דבר מזה שאני מגנה את עצמי, כן? לא מטפלים או לא מתקנים גינוי בגינוי. זה לא יעזור שום דבר. איזה תועלת יש לך מזה שאתה מגנה את עצמך? אלא אם כן אתה פסימיסט, ואז אתה אומר שבעצם הסבל זה התכלית. יש פסימיסטים אומרים שהעולם נברא כדי לענות את האדם. יש כל מיני פסימיזם. יש פסימיזם עתיק, יש פסימיזם מודרני, יש כל מיני סוגים של פסימיזם. מה אומר הפסימיזם? שהעולם נברא כדי לענות את האדם. ברגע שאני מתענה, בזה אני משלים את תכלית הבריאה. יש כאלה שאומרים ככה? איתם אי אפשר להתווכח, כי הם למעשה אומרים שהסבל של האדם זה דבר לגיטימי, בשביל זה הוא נברא. הפסימיזם הצרוף, הוא בעצם אומר שהבורא ברא את העולם כדי לענות את בריאותיו. מי שנפל למצודה הרעה הזאת, ברגע שהוא מגנה את עצמו, בזה הוא רואה נאמנות לתפקידו כנברא.
זה ביהדות?
זה קצת אומר לנצרות. קודם כל, דיברנו מקודם על גינויים שאנשים מגנים את עצמם. זה לא רחוק מזה, שלא תיתו. נכון שזה לא נשען על תפיסת עולם פסימיסטית מסודרת, משנה סדורה, נכון. אבל צריך לדעת שגם הגינוי עצמי שעליו דיברנו הרבה פעמים לאורך כל הפרק הזה, הוא נובע במשהו מזה שאדם מחליט שהוא באמת ראוי לגינוי. אמרנו את זה. זה דומה, זה דומה. אלא הפסימיזם, זה שיטה פילוסופית מבוססת היטב, שהיא מניחה הנחות יסוד מאוד ברורות. לא רק כתגובה ספונטנית שראינו פה של אנשים שגמנים ספונטנית. זה ממש הנחת יסוד שמנה אין להימלט. זו תפיסה שאומרת שהעולם נברא כדי לענות בני אדם. ושאני מתענה עם החסרונות שלי, בזה אני בעצם משלים את כוונת הבורא בבריאתו. נשמע מוזר. נשמע מאוד מוזר.
נשמע חולה.
רק רציתי להגיד, בזהירות כמובן, שלפעמים בגינוי שאנחנו מגנים את עצמנו ואת אחרים, יש איזשהו פירורים של הדבר הזה, באופן לא מודע. יש פה איזושהי הנחת יסוד, לא שכלית אמנם, הנחת יסוד רגשית. תת מודע, שבעצם זה ראוי לגינוי, כי הכל על הפנים. זה, כן. אז בזה צריך להיזהר. כמו מחמץ. אז קודם כל, לדעת שלא יצמח לנו שום תועלת מהגינוי. מה יצא לנו בזה שנסבול כתוצאה מהגינוי? מה הסבל יועיל? בראש ובראשונה, עלינו להכיר בעובדה שהעינוי עצמי, העינוי, תוצאת הגינוי, לא יביא להתקדמות מבחינה רוחנית. טוב, זה כמובן צריך להניח שמדובר באדם שרוצה להתקדם רוחנית, לא ברשעי הסכינן, כן? אנחנו לא מדברים פה על רשעים, אין מה לדבר איתם. עם פסימיסט אמיתי, אין מה להגיד את הדברים האלו, יצחק ויגיד לנו, אתה מנסה להימלט מהגורל שיועד לך כי אדם סובל? שכח מזה. אנחנו לא מדברים ברשעים. אנחנו מדברים באנשים שברור להם, או שלפחות הם רוצים ומאמינים, שמגיע להם לחיות חיי עושר רוחני. להם אנחנו יכולים להגיד, האם בגינוי אתה מרוויח משהו מאותה תקווה ומשאלת לב לטובה שלך? לחיות חיים רוחניים? אתה לא משיג שום דבר, זה תרתי דסתרי. אתה רק מחבל בשאיפה הזו שלך, כן? אז חייבים להגיד שמדובר פה באדם כזה, שבאמת רוצה לחיות חיים טובים יותר, משמעותיים יותר. אפשר לדבר איתו בשפה כזו? אפשר לדבר. אבל אנחנו חייבים לעצור כאן, כבר עבר הזמן. פעם באה, נראה לי, אולי, נסיים את הפרק. לא תשמע.